זה התחיל. עכשיו. אז בפרקים י' וי"א יש לנו שתי רשימות שכולם מכירים, אוהבים לקרוא אותם, זה עם הרבה תוכן. הרשימה הראשונה זה ה-70 עמים בעצם שיוצאים מבני שם חם ויפת. אחרי זה יש לנו סיפור באמצע בין שתי הרשימות של מגדל בבל, ואחרי זה יש לנו את רשימת תשעת הדורות משם ועד תרח. כן. עכשיו, תשעת הדורות אין יותר מדי מה לומר. יש להם סידור מאוד מעניין, סדרה כזאת עם סדר מסוים, אבל מי שרוצה כדי לזכור, אז שישים לב שיש היגיון. אבל אין הרבה מה לומר על זה, אנחנו עוד נגיע ונגיד, אבל אין יותר מדי זה, אבל אני רוצה לדבר קצת על פרק י'.
לזכור מה? כאילו את הסדר?
לזכור, כן, כמה חי כל אחד עד שהוא הוליד, וכמה זמן הוא חי אחרי שהוא הוליד. כן, יש שם כאילו 35, ואז 30, נכון? ואז 34, ואז 30.
105,
100. עזוב את זה, מי הרפחשד, יש לך 35, ואז 30, 34, ואז 30, 32, ואז 30, 29, וזה. וזה מסודר מאוד נחמד. וגם השאר יורד, כן? אבל אנחנו עוד מעט נגיד את זה משהו. אני רוצה להתחיל פרק י', כי שם אנחנו נוכל להגיד בכלל את הדברים. אז בפרק י' יש לנו רשימה של 70 עמים, אני חושב שכולנו נסמוך על זה שאני ספרתי וזה. יש 70 עמים, זה אפילו לא 69. זה לא כמו ב-70 בני יעקב. יש 70 עמים. ומן הסתם זה גם קשור לזה שיש לנו גם 70 בני יעקב בהמשך. זה מן הסתם בא לעמוד אחד מול השני. כמו שחזל אומרים כבר, ביצב גבולות עמים למספר של בני ישראל, אז כאילו זה כנראה בנוי אחד מול השני. יש לנו 70 עמים, וזה מפה מגיע גם הביטוי 70 לשון, ועל זה אין צורך להכביר במילים. השאלה היא, למה אנחנו צריכים לשמוע על ה-70 עמים האלה? מה אנחנו צריכים את כל הרשימה הארוכה הזאת? למי אכפת מפטרוסים? או כסלוחים? מה? לך אכפת? זה טוב להגדרות היגיון טוב. אם כבר דיברנו על הפסוק הזה, אז זה יכול להתחיל להביא אותנו לתשובה. בגלל שאני, אם אנחנו נסתכל למשל על הבנים של מצרים בפסוק י' ג' ואילך, אז נסתכל שיש לו שמות מאוד מעניינים. ומצרים ילד את לודים ואת ארנמים ואת להבים ואת נפתוחים, ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. האם נראה לכם שזה השם של הבנים שלו? באמת?
לא.
בוא נקרא לו כסלוחים. לא, לא, נכון? זה לא הולך. זה ברור שזה בלשון רבים, בגלל שממנו יצאו אותו עם שנקרא כסלוחים. ופטרוסים, ולהבים, וענמים, נכון? ואם חסר לנו ראייה לזה, אז תסתכלו פסוק ד', כתוב ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. מה זה משם? משם זה תיאור מקום, נכון? משם מאיפה? אם זה בן אדם, שזה מדבר עליו.
מדבר על בני דם חושים ועל מופים וחופים?
לא. לא. כי חושים זה באמת לא רבים. כן. אבל פה יש לנו קודם כל פלישתים אנחנו מכירים בתור רבים. ובית יצאו משם. אשר יצאו משם זה אומר שמקודם דיברנו על איזה ארץ מסוימת ויצאו משם. יש את הארץ של הכסלוחים ויצאו משם פלישתים. כן? ואנחנו מכירים גם הרבה מהעמים האלה. לודים, כן? אנחנו מכירים גם את הפטרוסים מפטרוס ופלישתים וכפתורים מכפתור. וכנען ילד את היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי. זה שמות של עמים. כן, אז כבר לא מדובר פה בעצם על בן אדם שילד בן אדם שילד בן אדם. כן, כשאנחנו נגלה אחרי זה שנחפש פה נכדים, ובני רעמה, שווה ודדן, כן, זה לא אומר שנולד לו כך וכך בנים, ולבן הזה נולד שניים. זה אומר בעצם שאנחנו מדברים על עמים, שיצאו ממנו כך וכך עמים, ומהעם הזה יצא גם העם של שווה והעם של דדן. עכשיו, למה זה פותר לנו בעיות? בגלל שהעם שווה ודדן, איפה אני קראתי את זה? קראתי פסוק ז', בבני יפת, בבני חם. אבל שווה ודדן מופיעים גם בהמשך הפרק, כן, בבנים של יוקטן. כן, לא דדן, אבל שווה מופיע שם, בבנים של שם. שם ילד את הרפחשד, שלח ואת שלח, עבר, ועבר ילד שני בנים. שם אחד פלג, כי מימר יפגע הארץ, ושם אחיו יוקטן, ויוקטן ילד את תלמודת וכו' 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 וכו', ואת שווה. שם גם את שווה. וראו זה פלא, את שווה ואת דדן, אנחנו מוצאים גם בהמשך, בסוף פרשת חיי שרה. כן? ויוסף אברהם ויקח אישה לשמה כתורה. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח, ויוקשן ילד את שווה ואת דדן.
היה פה יוקטן
יוקטן, כן, היה גם זה יוקשן אבל. ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. שוב עמים של שמות של עמים. אנחנו מדברים פה על שמות של עמים, ולכן כשאנחנו נניח בתקופת התורה, כשניתן את התורה, מסתכלים על העם שווה ועל העם דדן, אז הארץ הזאת שיושבים בשווה או דדן יושבים בה לא רק אנשים בני אברהם מכתורה, ולא רק אנשים בני בשווה לפחות מבני שם, אלא גם אנשים מבני זה. כלומר, התיאור של מה שקורה שם ברשימות, זה לא תיאור של זה ילד את זה וזה ילד את זה בצורה גנאולוגית אמיתית, אלא תיאור של העמים שסביבנו. אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מכירים את המקומות, אנחנו מכירים שיש מקום בשם שווה וזה. אז הוא ילד את אלה שבשווה. כן? והוא הם הגיעו מפה והם הגיעו לפה. זה תיאור יותר של המוצא של העמים האלה. אז בשווה יושבים גם אנשים בני כתורה וגם אנשים בני שם וגם אנשים בני זה. וגם בני... כן. זה בעצם מה שזה אומר. ואני ממשיך עם הרצף האסוציאטיבי של מה שזה. הגענו לפסוק של עבר, אז כבר נדבר על זה. שם אחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ. בשם אחיו יוקטן.
אני חושב פה כן בן שלו. פלג זה כן בן שלו ממש.
לא באמת יהיה אסוציאטיבי, אני פשוט... אנחנו נסתובב סביב אותה נקודה בשביל להבין את הפרק הזה, אבל... בכל אופן, שם אחד פלא, כי בימיו נפלגה הארץ, זה די כאילו מוזר. מה זה כי בימיו נפלגה הארץ?
הארץ התפלגה.
הארץ התפלגה. מדידת ליבשות.
או מגדל בבל.
או מגדל בבל. שם נפלגה הארץ?
נפלגו האנשים בארץ.
אהה.
נו, אתה הרגע ש... פטרוסים וכסלוחים זה שם.
נכון.
זה עם וזה מקום. זה כאילו מזהה את האנשים מבחינה לאומית עם האדמה שהם יושבים עליה.
כן.
צרפתים.
צרפת. אוקיי. אז אתה אומר שזה לא חלוקה של הלשונות אלא של הארצות. זה לא שקרה במגדל בבל.
יכול להיות. יכול להיות שזה גם בא ביחד.
לא, ממילא שהיה חלוקה של הלשונות, ממילא שאתה חלוקה לארצות.
אולי איפה?
היו שתי...
זה עובד הפוך, כן? אם נחלקו חלוקה לארצות, אז בשלם סיום, אלה מפתחים ניב מסוים.
אם פה יש אחד... אבל אם יש פה אחד שמדבר צרפתית ואחד שמדבר אנגלית, ושם אחד שמדבר צרפתית ואחד שמדבר אנגלית, זה לא שהוא יעשה את כל הדרך לשם כדי לדבר איתו, והוא יעשה את כל הדרך לשם, אלא אחרי כמה זמן הם יתחילו להבין אחד את השני, זה הרבה יותר רגיוני.
זה א',
אם הוא יושב שם, אם הם יושבים שם, והם יושבים שם, והם לא מתקשרים אחד עם השני,
באיזשהו
שלב יהיו עיוותים, 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 עיוותים.
בואו נפתח, נראה. בואו נפתח, נראה. פרק י' א', יש לנו סיפור. ויכול כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. והיא בנושאה מקדם, והם ימצאו וקבר שינה וישבו שם. כן, שימו לב גם למשחק עם השין ומם פה. כן, וישבו שם. ואמרו איש אבהו, אבן היא לבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. ואמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשה בשמיים ונעשה לנו שם. פן נפוץ על פני כל הארץ. אז מה הם אומרים? קודם
כל. שין ומם?
שין ומם. לא יודע, יש איזה מין קטע כזה שהשין ומם חוזר פה כל הזמן. מה זה ונעשה לנו שם?
בכל התנך כאילו.
לא, פה. כן, וישבו שם ונעשה לנו שם. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא יבצע מהם כל אשר יזמו לעשות. אבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדו לבנות העיר. הכן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ, ומשם מפיצה משם לפני כל הארץ. יש שם כמה פעמים שם, וכמה פעמים שפה, ושם.
כן, זה כתוב פה
שלא. או שהוא גם עשה את זה, וגם עשה את זה.
הוא אומר, הבה נרדה ונבלה שם, גם בוא נבלבל את השפה, ואז הוא מפיץ אותם.
כלומר, כתוב לך במפורש ששניהם קרו, ולא כתוב מה היחס ביניהם. לא כתוב, קרה שם הבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ, וכך זה גרם לכך.
אבל אתה לא רואה אותו מבולל את השפות, בולל את השפות.
אז אתה לא רואה אותו.
הוא אומר, בוא נבלבל את השפות, ואז כתוב, הוא. ואז אחרי זה הוא מזיז אותם לכל מיני מקומות.
נכון.
לכל מיני מקומות. ואז הוא קורא לעיר בבל, כי שם הוא בלל את השפות והזיז את המקומות.
עכשיו, למה זה קשור בעצם לפרק הקודם? הרי זה בא אחרי הפרק הקודם.
אבל בלי הפרק הקודם, אבל בלי זה, אז אין משמעות לכל הפרק הקודם. אנחנו מדברים על עמים וזה, אם הם היו נשארים עם אחד מגובש כל האנושות.
אז בואו נחזק את הטענה. כן? יש לנו בעצם שם, חם ויפת. והסדר בפרק הזה זה יפת, חם ושם.
אוקיי.
אז איך נגמר הקטע על יפת? פסוק ה'.
מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש לראשונו למשפחותם בגוייהם.
יהיה הגויים נפרדו בארצותם, איש לראשונו למשפחותם בגוייהם. כלומר, יש חלוקה לראשונו ולארצותם. סוף חם, אותו דבר. פסוק כ', אלה בני חם למשפחותם לראשונותם, בארצותם בגוייהם. וגם שם, כמובן, נגמר באותה צורה. שם.
אלה בני שם למשפחותם לראשונה בארצותם בגוייהם, אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם.
ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. כלומר, בעצם כל הרשימה הזאת זה הרשימה של התפוצה של השבעים לשון וגם של השבעים ארצות. כלומר, נפרדו בארצותם ונפרדו גם בלשונותם. כלומר, כל התיאור של פרק י' בעצם של פרק י' בנוי על מגדל בבל במידה מסוימת. לא פלא גם שנמרוד שמופיע בפרק י' נתפס כמי שעשה את מגדל בבל. כן? כי הרי מה כתוב על נמרוד? כן, הוא היה גיבור צהל לפני השם, בסדר, אבל כתוב עליו בפסוק י' ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך והקד ויחמנה בארץ שנער. את שנער אנחנו מכירים ממגדל בבל, ומצאו בקעה בארץ שנער. אז ארץ שנער מופיע גם פה וגם פה, וזה די חריג, אני חושב שזה הפעם הימה היחידות בכל התורה שמופיע ארץ שנער.
וגם את בבל אנחנו מכירים.
ובבל גם כאן אני חושב שמופיע כמעט אך ורק פה ופה בכל התורה. בכל התורה.
כן. בתורה.
בתורה, ודאי. אל תדאג, בתנ"ך זה מופיע עוד.
בתנ"ך כאילו
הוא מופיע קצת. כן. אנחנו עוד נגיע.
אם נחליט לעשות את זה.
כן. בשופטים אני חושב שזה מופיע.
לא.
מה, בבל?
לא, אין שום סיבה שזה הבדל.
לא. אולי. בכל אופן, אז בעצם זה יכול להיות קשור. ומן הארץ ההיא יצא אשור, מה זה אומר?
שבני הארץ הזאת יצאו כל
מיני. מי יצא? אז פה זה, לא יודע, זה נטייה של כולם להבין את זה בצורה מסוימת, אבל נטייה של כל המפרשים להבין את זה בצורה אחרת. וכנראה שהמפרשים צודקים, פעם במותר להם. לא המפרשים הקלאסיים, זה החוקרים שאומרים את זה. אין פה שום דבר למחוק איתו. טוב, נו, זה קצת סרטן. בכל אופן, אז יש נטייה לקרוא את זה כהיה את נמרוד. כן, והוא מתחיל, ראשית מלאכתו הייתה בבבל, ואז הלך רק הלכת לארץ שנער. ומהארץ ההיא יצא אשור שהלך ומנה את נינווה. אבל דרך אתה נוכל כנראה לקרוא את זה, כי הרי אשור מן דחר שמה. כן? ושכתוב, מהארץ ההיא, הארץ ההיא יצא נמרוד אשור. משהו כזה. ארץ יצא אשור, זאת אומרת שמן ארץ יצא לאשור, אותו נמרוד. ראשית ממלכתו הייתה בבבל, ואז הוא יצא לאשור ובנה את נינווה, ואת רחבות עיר ואת קלח. עכשיו, למה שהוא יצא לאשור? מה רע לו בבבל?
כי בלבלו אותם, הזיז אותם.
כי הוא הפיץ אותם על פני כל הארץ. כלומר, נמרוד התחיל בבבל, וערך והקד וחנה בארץ שנער. משהו קרה, ומן ארץ הוא יצא לאשור. מה קרה? תסתכלו בפרק י"ד. כלומר, הכל בנוי אחד על השני בפרק הזה. והיא יוצא לאשור ובונה את נינווה ותחוות ריקרה, זה מעניין. נינווה ורחבות עיר וקלח. שלושת אלה, ואחרי זה בונה את רסן בין נינווה ובין קלח. כן, שזה בין זה לזה. אולי זה נמצא ברחבות עיר, אני לא יודע. היא העיר הגדולה.
בהמשך התנך אנחנו רואים את נינווה כעיר הגדולה.
כן, אז השאלה מי פה העיר הגדולה? לכאורה כאן שתי אפשרויות.
שהשתנתה
העיר הגדולה? לא, בין נינווה ובין... לא, הוא אומר שמבחינה לשונית, או שזה רסן, בנה את רסן, זה היא העיר הגדולה, או רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה.
אז מי?
לא יודע, אני מסתכל בטעמים.
או רסן או קלח. לא, לפי הטעמים זה ודאי מי. את רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה, אותו רסן. כן, רסן זה העיר הגדולה. כן, אפשרות אחרת להסביר שהוא בנה את נינווה בין רחבות עיר, את רסן בין נינווה ובין קלח, ובכך יצר גוש אחד שהוא העיר הגדול.
כאילו פרוור כזה, שנינווה וקלח זה פרוורים של רסן?
שזה גוש דם כזה, זה הכל...
זה פרוורים, כאילו עשו גוש. זה חיבר את הכל ביחד. כן, אז אני לא יודע אם זה כל כך נכון ריאלית, אבל זה גם הייתה אפשרות לקרוא את זה. היא העיר הגדולה. עכשיו זה מעניין אבל שנינווה הזאת נבנית, היא הראשונה שנבנית אחרי הטעות הזאת של בבל. כלומר, היה לנו מבול, ואז בנו את בבל זה לא הלך, ואז בנו את נינווה. וזה הולך. כלומר, נינווה במידה מסוימת זה הניסיון הראשון שמצליח אחרי המבול. והיא העיר הגדולה. אנחנו פתאום מופיעים ושומעים אותה גם בהמשך התנ"ך, זה כאילו מעניין.
ושם היא הולכת לזה.
היא הולכת דווקא לנצח. כביכול. כן. כן. אז בכל אופן, הרשימה הזאת, כמו שראינו, זה בעצם הרשימה של בעקבות מגדל בבל. כן, וזה מופיע פה בתור תולדות בני נוח שם חם ויפת. זה מתחיל ככה, ואז אחרי זה מספרים לנו איך זה קרה, ובזו זה נגמר, ושם מפיצה משה בפני כל הארץ. כן, אז זה בערך כל מה שיש לומר על הרשימה הזאת. ונסיים, רק אם אנחנו רוצים באמת לעזור את בראשית, אז לגבי העיר הגדולה. סתם כמין סיום טוב ויפה, נסיים בדבר תורה. עד עכשיו. טוב, אז אמרנו שנינווה היא העיר הגדולה, היא הניסיון הראשון שהצליח, ומתי היא מופיעה שוב?
יונה.
יונה. כן, אם אנחנו נפתח אבל ביונה.
מתי יונה היה?
שנייה, אנחנו נדון בזה עוד רגע. אנחנו מכירים את יונה מספר מלכים. כן, ובמלכים הוא מופיע בזמן ירובעם השני. כן, ירובעם השני ישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החף. כלומר, הוא ניבא עוד נבואה על זה שבאמת ירובעם השני ישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה.
אז הוא היה לא בטוח שהוא ניבא שדווקא ירובעם יעשה את זה.
אוקיי,
בסדר. הוא היה לפני
ירוב. הוא היה לפני ירובעם השני. עכשיו, ירובעם השני היה כמות מכובדת של שנים לפני חורבן ממלכת ישראל, שהייתה כמות מכובדת מאוד של שנים לפני חורבן נינווה. כן, אנחנו בואו רק נסדר את זה.
לפני חורבן נינווה.
כן.
איזה חורבן
נינווה?
נינווה
בשלב מסוים הפכה להיות בירת אשור. ואשור נפלה ב-612 לפני הספירה.
86 שנה לפני חורבן בית ראשון.
אם אתה הולך לפי זה, באמת, בבית שני היה הרבה יותר מ-420 שנה. וזה גם כנראה נכון. ובכל אופן, אבל זה אחרי. כן, בכל אופן, בין חורבן ירושלים לחורבן נינווה היה 26 שנה. 26 זה מספר עגול ויפה. חורבן נינווה היא בעצם כאילו המפלה כמעט האחרונה של אשור, אם לא האחרונה. אחרי זה אשור עוד טיפה עוברים לחרן, אבל זה לא רציני כבר. כן, נינווה נחרבת ובעצם נפלה אשור. כן, אותו אשור, שהוא יצא לאשור ובנה את נינווה. אז פה בעצם נופלת אותה אשור. ולפני זה, מה רוצים לומר לפני? לפני זה היה לנו את חורבן ממלכת ישראל, שזה בערך ב-721. זה עוד הרבה לפני, כן? השומרון. ועוד לפני זה ירובעם השני, אני לא יודע בדיוק איפה לשים אותו, אבל אני מניח שזה כמה וכמה שנים לפני.
לפני מינוס אלף בעצם.
אפשר להוסיף, אבל לא משנה, זה כבר הגענו ליותר מ-100 שנה הפרש.
כן.
הרבה הרבה לפני.
ירובעם השני זה יותר ממינוס אלף, זה לפני מינוס אלף בעצם.
ירובעם השני?
לא.
ירובעם השני בסביבות 800 או משהו. אולי 790 או משהו, משהו כזה.
הוא היה... לא, סליחה.
ירובעם הראשון, גם 900
ומשהו. לא היה 900,
נכון. בכל אופן, אנחנו עם יונה עוד הרבה הרבה לפני חורבן נינווה. ונינווה עוד עדיין בתקופה הזאת לא שום בירת אשור ושום כלום, והיא הולכת וחוטפת. עכשיו, הוא באמת מדבר על נינווה, ואומר שהם צריכים לחזור מן החמאס אשר בכפיהם. יש כאן הרבה תיאורים גם שמזכירים את המבול. כן? עצם זה שיש לנו בכלל יונה מתוך דג. כן, שזה מין דבר כזה שבתוך הים שמציף. יש כאלה שטוענים שזה דומה לתיבת נוח, שיש שם גם בפנים יונה. בכל אופן, זה תקראו את המאמר של הניגוסמן בנושא, זה מעניין מאוד, אתם תגחכו עכשיו, תצחקו אחרי זה, זה מעניין אם אתם תגחכו גם אחרי זה. אבל יש תיאורים גם שמזכירים את המבול. עצם החטאים שלהם, החמאס, הרעה, דרכו הרעה, התיאור של זה שגם האדם וגם הבהמה חוטפים. כן, למחה את האדם אשר בראתי מבני האדמה, מאדם ועד בהמה. וגם פה התכסו שקים האדם והבהמה. ויש פה איזשהו תיאור שהם חוזרים לחטאים של המבול. והוא אומר שעוד 40 יום ונינווה נהפכת, שזה גם כן דומה למשהו אחר מבראשית. סדום. סדום, נהפכת. וסדום, תסתכלו שם, גם כן במידה מסוימת דומה למבול. כן, זה יש הרבה
תיאורים. 40 יום גם מזכירים את המבול.
40 יום גם מזכירים את המבול, נכון? יש הרבה תיאורים שמזכירים את המבול. אבל בסופו של דבר זה לא קורה. כן, השאלה היא מה באמת קורה פה. כאילו, מה גרם לשינוי? אבל זה, כשלומדים את יונה, אז לומדים.
אולי ניצאו שם עשרה צדיקים.
אולי ניצאו שם עשרה צדיקים. לא, אני חושב שהם כולם חזרו, כן? שבו מדרכם הרע, זה כתוב מפורש. אבל, כן, זה מה שמעניין, בשלב מסוים, מכאן נחרבת. בשנות 12. עכשיו, מה שמעניין זה שהיא נחרבת איך?
בבל.
בבל בא עם מדי וכובשת אותה, זה נכון. אבל לפי התיאורים של ההיסטוריונים היוונים, ואם תדלגו בספר אחד ותגיעו לנחום, כל נחום זה בעצם מסע נינווה. כן, זה חזון לנינווה כבר קרוב באמת למפלת נינווה. ושמה, אתה לא חייב לפתוח, אני אקריא לכם דוגמאות למה שהוא מתאר על נינווה שיקרה לה בניצחון הזה. שערי הנהרות נפתחו והיכל נמוג, ונינווה חברכת מים ממי היא. והם מנסים, דעמוד וכו'. יש לי כמה תיאורים. הוא מתאר את זה כמין בריכת מים שהוצפה. וזה באמת גם מה שההיסטוריונים מבינים מתארים. מה שקרה זה שהחידקל הוא בעצם צמוד לעיר. העיר יושבת בעצם מצד השני של מוסול. מוסול יושבת מצד אחד של החידקל ומצד שני. הציפו את החידקל על העיר ורק ככה הצליחו לכבוש אותה. כלומר, מבול. שזה מעניין. מה שיותר מעניין, שזה עכשיו כבר מיסטי לגמרי, רשי על מגדל בבל, אומר, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מהי דברים אחדים? אז הוא מביא כמה שיטות. שיטה מעניינת שהוא אומר, זה שאחת לאלף תף רש נון ואב שנים, הם אמרו שהמבול מגיע והשמיים נופלים ויש מבול, אז נעשה לשמיים סמוכות כדי שלא יפלו. והמגדל הזה זה המגדל המזרחי, והם רצו לעשות עוד שלושה מגדלים, וככה השמיים לא יפלו. כן, אז בעצם המגדל הזה היה בעצם נגד זה. כן, היה להם תפיסה מדעית כזאת, שכל 1656 שנה יש מבול. אז השאלה אם הם צדקו או לא. בכל אופן, השם כבר אמר שהוא לא יביא מבול, אבל כמו שאנחנו מכירים כבר במסכת סוטה, נראה לי, בכל אופן, זה מופיע כמה פעמים בשס, נראה לי, שזה לא משנה, שפרעו גם כן אמר, אלוהים של ישראל כבר הבטיח שהוא לא יביא מבול, אז בואו נעשה להם את זה במים, ובסוף הם לא ידעו שעל כל העולם כולו הוא לא מביא, אבל על אומה אחת הוא כן מביא. אז הנה הוא הביא גם כן על אומה אחת, אשור. והשאלה היא אם זה מתאים. ובמקרה, זה ממש, כאילו, לא ברור מה הסיכויים. אבל אם אנחנו נחשב, אנחנו נגיע בדיוק ל-1656 שנה, מהמבול הראשון למבול השני, למפלת נינווה. כן, חורבן נינווה זה בעצם 26 שנה לפני החורבן, חורבן ירושלים. חורבן ירושלים, לפי מבריאת העולם, זה 3,338. כן, לפחות 26, 3,312, שזה 1656 כפול 2. כלומר, היה מבול בשנת 1656, ו-1656 שנה אחר כך היה עוד מבול לנינווה, שהפיל את אשור, שזה היה חתיכת מפלה רצינית באותה תקופה, זה היה המעצמה הכי גדולה כבר דורות, היה הרבה שינויים, וקרה עוד מבול. אז זה מאוד מעניין, ובזאת אנחנו מסיימים את שידורי, לבדשת.
מה התאריך הבא שלנו?
וזה כולם שואלים.
960 ו...
עכשיו פה הבעיה, שבגלל הברוך הזה שיש לנו כאן, כן, שלפי חז"ל יש 420 שנה. ולמחקר מוסיף עוד 160 שנה להיסטוריה. אז או 1208 או 1044 או 55, אני זוכר. מה? ולא קורה שם.
שזה...
לאחרונה יש מחקר שטוען איזו טענה מאוד מעניינת, אבל זה עזוב.
כן קרה שם משהו?
ש?
שכן קרה שם משהו?
לא, תקופה הזאת של אמצע המאה ה-11 היה בלגנים מטורפים בתקופה וזה.
שאלה אם היה משהו עם מים.
מה? כן, משהו עם מים. היה בצורות בדרום ו... מצד שני, אירופה הייתה בכמעט עידן קרח. כלומר, עדנו בקפאה למשך שנים, עד המוצא לים, לים התיכון. לא יודע סוג הזה.
ואז יש לנו עוד 600 שנה
ככה. מה? אנחנו רגועים, אנחנו באמצע ככה 1650. בכל מקרה. יש לנו עוד 1600, לא יודע משהו משנה. בכל אופן, אנחנו, אל תדאג, אנחנו לא נמות במבול, יש דרכים אחרות להרוג אותן. כן. אז זה יפה. טוב, קצת נגיד משהו לספר שופטים, ככה לפני שאנחנו בכלל לאיזה.
זה סיכום שופטים?
מה? יש לנו ברירה, כולם רוצים, אז אני אעשה שופטים. טוב, אז מה יש לנו?
מזכיר כדי שמוזס לא יהרוג אותי שהוא רצה באותי.
אה? בסדר, אני
חושב. לא, פעם בלם זה היה לפני הקלטה.
איי, אין לי מישהו טישו, נכון? טוב, אני מעשה פשוט לעשות עם היד. מי שישלוף קודם, אני אשתמש בו ללוח. תודה רבה. יפה. מה המבנה של ספר שופטים, לדעתכם?
לא יודעת, דיברה על יעל ציגלר.
אה, מציין.
שזה לא המעגל הזה של הרב דוד נתיב ושל המורה בתד א', אלא זה רצף חבל כזה יורד.
כן, אבל זה עדיין מעגלי כאילו יורד?
אה, זה כזה ככה. יש עלי ירידות. כל פעם יש שופט.
זה מבנה נפלא, שאלה אם לצייר אותו.
שבול שופט. אבל זה לא... אבל הרמות של השופטים הם לא...
טוב, אתה אומר שיש הידרדרות.
יש הידרדרות.
כן, הידרדרות מתמדת מאותניאל ועד...
אתה יודע, אם אתה רוצה להכניס אותם בסוף או בהתחלה. עד שמשון נגיד.
אתה אומר שיש בסוף עוד זה? בוא נסתכל. לפני זה...
אתה לא יכול להתעלם מזה שיש בסוף הידרדרות.
אני לא יודע.
הדברים האלה שנמצאים בסוף בספר, אני לא יודע מבחינה כרונולוגית, זה הידרדרות, אתה לא יכול להגיד שלא.
תשאיר את זה.
עבודה זרה, גילו...
לא, עבודה זרה זה לא הידרדרות. לא, עבודה זרה זה לא הידרדרות, שפיכות דמים זה לא הידרדרות. גילו הראיות אולי, לא ראינו משהו אחר, אבל כאילו... זה בהחלט זה. הבעיה שם, טוב, אנחנו נגיע, שנייה.
נגיע, יש לנו זמן.
כן.
אולי נגיע.
יש, הוא עושה את זה זמן קיץ שלם. דבר אחד אני בטוח תסכים.
זמן קיץ שלם, אולי נסיים את הפנים.
לא, אולי נסיים להבין את המבנה של הספר. כן, אני בונה על זה שעד סוף זמן קיץ, אולי גם אני אגיע לסיים את שמשון בעצמי, ואז אני אוכל לדבר בכלל על זה. לא, אבל תראו, במובן הזה אני חושב שכבר הדברים די ברורים. רשימה של שופטים בטוח יש, נכון? יש לפני זה משהו ואחרי זה משהו, אבל רשימה של שופטים זה הבסיס של הספר. אז מה השופטים? יש לנו את ניאל?
כלב.
כלב.
לא כלב, לא באמת.
וואי, אתם גרועים, אה? למדתם את זה, לא?
נו, יש יהוד בן גרה.
יהוד בן גרה.
שומגר
בן ענת. את שומגר להחשיב?
למה לא?
למה לא?
כי הוא פסוק אחד וכי הוא היה בימי יהוד.
אבל הוא שם.
מה?
הוא שופט.
כן, השאלה אם מבחינת המבנה של הספר הוא יחידה. אתה מבין את ההבדל?
כן.
יש הבדל בין...
אני הורס לך את המהלך הזו,
אני חושב
אותו.
ברצינות, לא. אני מאוד נגד אמירות כאלה כי זה בדיוק הדרך להכריע אם יש מבנה או לא. כלומר, האם אני עכשיו צריך להגיד לעצמי, אוקיי, יש לי יחידה נוספת. נניח אם היה פה מבנה חייסתי, האם שמגר היה צריך להיות מקביל למישהו? משהו בכלל, משהו כזה, זה כתוב, ואחריו היה שמגר בן ענת, והיה שגמרו את ישראל.
בשמה הוא נועד, אתה צריך להכניס...
בכל מקרה צריך לדון בשמה הוא נועד, יש כאלה שטענו כל מיני טענות, אבל בכל אופן זה דיון מקומי, שאלה אם מבחינת המבנה הוא רלוונטי. למה לא להחשיב אותו? זה לא באמת סתם לומר, זה לא מתאים למבנה הזו, זה צריך סיבה טובה.
זה שאומרים שהוא יקרה 660 בלמי מלמד הוקר, זה דווקא סיבה, אולי כן.
נכון. תסתכלו פסוק אחד קדימה.
אני לא יודע.
והסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם. ואהוד מת. כלומר, מתעלמים בכלל מזה שהיה לנו באמצע שמגר.
כלומר, שמגר הוא מופיע בתוך היחידה של אהוד, ולכן...
למרות שהוא כביכול כתוב אחריו, נכון? ואחריו היה שמגר בנה. משהו לא ברור, נכון? אחרי זה הוא יופיע גם...
לא כתוב במפורש שהוא היה שופט.
כן, אחרי זה עוד בשירת דבורה, אבל זה לא ראייה למבנה, זה ראייה רק ל...
לא, הוא לשבועיה.
כן, זה שהוא מתואר גם בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו רחוק. כלומר, הוא מתואר בתואר הזמן הלא טוב. כן, כלומר, אהוד מת, ואז התחיל הזמן הלא טוב, ובתוכו היה שמגר בן ענת, שהיקה 690 מיליון דרכה. כלומר, זה משהו לא חלק מהמבנה.
זה גם נשמע כאילו, טוב, הוא הגע 690 מיליון דרכה, זה לא נשמע כאילו זה ישוע גדולה.
כן. עכשיו, פה דבורה, אני מתלבט לגבי... קודם כל אני מתלבט מה לכתוב. מי
השופט?
דבורה, כתוב
שדבורה שופט. כן, בסדר.
אז כתוב שדבורה שופטת את ישראל, שזה במובן הטכני, כלומר, של משפט ממש.
כאילו דין.
ולעומת זאת אנחנו יודעים על כל אחד מהשופטים האחרים, שאצלו משפט זה לא היה משפט ממש.
וגם
ש... כלומר, היא היחידה שכתוב עליה שהיא שופטת את ישראל, כביכול, אבל היא לא הייתה באמת שופטת, במובן של ספר שופטים. אז השאלה על מי לכתוב, לא יודע מה, אני אקרא לזה דבורה וברק. אבל הבעיה שלי יותר בהמשך. מבחינת המבנה של הספר, האם יש לנו יחידה נוספת של השירה או שאנחנו צריכים להחשיב את הכל ביחד? מה זה שאתם בכלל, כאילו, אנחנו לא בדיונים בשיעורים עושים את זה בכלל, זה לא טוב. עכשיו אנחנו נעשה את זה. כאילו, להתחיל לדון באמת בשיקולים, איך לעשות מבנה. זה לא שאם יצא למבנה חייסתי, אז זה נכון, ואם לא, אז לא. כן? איך מכריעים הדברים האלה? איך אנחנו יודעים האם זה אמור להיות יחידה נוספת או לא?
כי השירה לא באה בפני עצמה. השירה באה, אגב, מה שקרה עם דבורה וברק, אז גם דבורה שרה שירה. אחרי עכשיו, אני גם לא הייתי מכניס נניח שירה ולמי קטע בנפרד, כפרשה מסוימת
ואותה. לא, אבל אם הייתי אומר לך שאתה כקורא...
אחרי כל שופט כתוב לך כמה זמן שקטע הארץ, בדבורה זה כתוב רק בסוף השירה.
נכון. כלומר, מבחינת המבנה שתמיד יש בהתחלה פתיחה ויוסיפו לעשות הרע, ובסוף יש לנו ותשקוט הארץ הרבה שנה, אז באמת זה מכניס את השירה בפנים. מצד שני אבל, וזה גם כן חשוב, כשמחפשים מבנה, הרי למה מחפשים אותו? הקורא שקורא אותו אמור להרגיש שיש מבנה?
לא.
כן.
כן?
כן, זה כל הרעיון של מבנה. מבנה לא נועד לזה שהחוקר בעוד כמה זמן יושב ויגיד, רק שנייה, אם נגזור, נשים את זה פה, נשים את זה פה, הנה, הסתכלו איזה יופי.
לא.
זה אמור להרגיש שבעלילה אתה אמור
להרגיש את זה משהו בולט, זה אמור להיות כזה?
עכשיו, תגיד לי אתה, כשאתה קורא את ספר שופטים ומגיע לשירת דבורה, פתאום אתה לא מרגיש שזה קטע בולט? עד מאוד?
שפתאום יש שירה,
כן, זה משהו חריג מאוד. כן, חריג מאוד, ויש לי עוד סיבה לחשוב שהוא חריג. אז בכל אופן נשים את השירה ככה בינתיים פה. כי בכל זאת היא מופיעה... נשאיר אותה בצד. אני חושב אבל שזה כן יכול לסכם לנו איזה נקודה. בגלל שכמו ששירת הים מסכמת בעצם היא ממש בסוף של ביציאת מצרים, ואחרי שירת הים מתחילה יחידה חדשה לגמרי של נודדי ישראל במדבר, פה אנחנו גם כן מסיימים איזה משהו, ורמז הזה כבר אפשר למצוא בפתיחה, מילה שהפתיחה באותניאל הפעם הראשונה שמופיע שהם עושים הרע, כתוב ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ואחרי זה אצל אהוד כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, אצל דבורה כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם,
פשוט כתוב ויעשו,
ופה בגדעון פתאום יהיה כתוב ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ואחרי זה עוד פעם ויוסיפו ויוסיפו.
גדעון היה נשיר.
כלומר, יש לנו פעמיים ויעשו בספר, וזה פה ופה. כביכול אחרי השירה מתחילים איזו יחידה חדשה.
התנחת הרבה.
כן, השירה כאילו זה. רשי גם אומר שבגלל השירה, כן, אז נמחלו להם אבונותיהם, ואז כאילו התחילו מההתחלה, אז ויעשו ולא ויסיף.
אז גם...
צריך להבין מה זה אומר, אבל זה...
אז בעצם גם אם השירה היא מבנה בפני עצמו, כחלק בפני עצמו, היא עדיין השירה ודבורה וברק נכנסים ביחד בתור מבנה.
כלומר, יכול להיות שזה מבנה... אבל זה בא לסכם, כל זה, את הכל.
יכול להיות כאילו שזה מבנה של שני חלקים בתוך שום...
כן.
אוקיי.
כי בכל מקרה אנחנו רואים שכולם קשורים. אחרי יהוד, ויהוד מת, מזכירים לנו את זה בסיפור דבורה, שיהוד מת, כן? ושמגר ביניהם כבר מופיע בשירת דבורה, הכל שם הוא ביחד. מה גם שאם אנחנו נדון בזה, אז יש מצב שבעצם סיפור יהוד וסיפור דבורה וברק, רק נראה, אני לא מחשיב, זה שלושה פסוקים שבעצם רק תבנית שלד של הסיפור. אהוד ודבורה וברק זה באמת סיפורים, ואם תבדקו, תראו שבאמת הסיפורים ממש מקבילים. כלומר, הם כמעט פשוט מראה אחד של השני.
מה?
אם תבדקו, לא אם תחשבו על זה. אהוד ודבורה, זה יפה, גדעון, נכון? זה בלי ספק.
שמעתי שיעור עליו,
אבי מלך.
היה טוב.
מה?
שמעתי שיעור עליו, גדעון השנה.
גם אני, אולי אתה, אבל אני...
היה נחמד.
לא, שלי היה נחמד, מה שאתה שמעת, מה שאני שמעתי היה גמור. בכל אופן, גדעון, זה ברור. אבל מה עם אבי מלך?
נפרד, הוא מבחינת, כאילו, הוא מתחיל, כאילו, נכון? כאילו, קודם כל מבחינת מבנה יחידה, גדעון מסתיים, מסתיים כשלעצמו, זה א' ב'.
יש ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. נכון?
אבל בימי גדעון.
כן, מצד שני, קודם כל בימי גדעון, אבל למה כתוב בימי גדעון? כי אחרי זה עוד ימשיך גדעון. כן? מה כתוב מיד אחרי ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון? תפתחו, אתם יכולים לראות. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, ונשים רבות היו לו, נכון? ופילה בשואה שם בשכם לא לגמיד.
כלומר, אבל תשקוט פה לא סוגר את היחידה.
כן. או שכן, אני לא יודע.
אתה אומר שכאילו... אוקיי.
או שכן, והבנים שלו זה יחידה.
הנה חינם, ואז גדעון מחולק לשתיים בעצם, שהחלק השני זה כבר חלק מאבי מלך בעצם.
כן, הרי תשימו לב, מה מסופר גדעון אחרי זה? היו לו הרבה נשים, והיו לו הרבה בנים, נכון? והיה לו גם בן אחד שקורא לו אבי מלך, ואז הוא מת. ברור שזה הכנה לאן? לאבי מלך. יש לנו את אבי מלך ויש לנו את השני בנים. עכשיו נתחיל שאני אומר ברור, אני הולך לחלוק על זה בפעם הבאה שנדון, אבל בכל אופן זה די נראה סביר. ואז הם עושים הרע בין השם ושוכחים את מה שהשם עשה להם, את מה שגדעון עשה להם, ומתחיל סיפור אבי מלך בפרק ת'. אז השאלה אם נחשיב את אבי מלך כיחידה בפני עצמה או כהמשך של אותו רצף של גדעון, בכל אופן אפשר להבין שאבי מלך הוא כיחידה, אבל בכל זאת,
כן, לראות את כל, את שני אלה כיחידה ביחס לשאר.
יש לנו פה מלא יחידות בתור יחידות.
תתר, ודאי, גם מדבורה וברק, יש לך תתי יחידות בפנים. כן. יש את הנבואה, ויש אחרי זה את ההכנות למלחמה, ויש לך. כן. השאלה היא למה אנחנו מתייחסים כשאנחנו רואים את הספר מלמעלה. כן? אני עדיין לא הכרעתי לגבי המלך, ונראה מה, מה יוצא. בינתיים אני עושה את זה גם לא רק בשבילי, אלא גם בשביל להראות את הדעות האחרות שהוצרו. אתם גם מזכירים את מה שיעל ציגלר אמרה, זה בכלל חשוב להזכיר. אחרי אבימלך? עכשיו אנחנו מסתבכים. הסיפור הבא אחרי אבימלך זה... יפתח. יפתח, נכון? ואחרי זה?
שמשון.
נכון. שם יפתח. יש לנו שמשון. אחריו כבר זה שני סיפורים שבנספח. נכון, זה פסל מיכה. ופילגש.
בגימח.
הבעיה היא שבין, שבשני הצדדים של יפתח בעצם, יש לנו שופטים קטנים. יש לנו שני שופטים לפני יפתח ושלושה שופטים אחרי יפתח, והשאלה מה הם עושים פה?
חיים.
בעיקר מתים, זה מה שכתוב עליהם. כאילו כתוב שהם שפטו והם מתו.
כתוב עליהם יותר מבחינת כמות, אבל מבחינת מה שכתוב עליהם, פחות מ...
מה בעצם כתוב עליהם? הם לא הושיעו חוץ מהראשון. רב בן פועה, כן, ויקום אחרי רבי מלך להושיע את ישראל. והם בעיקר... מה נכון, ולא?
ולא בימות
שלא
יודע מה.
כן.
ולא בתשקות הארץ.
כלומר, עד גדעון היה כתוב בתשקות הארץ עוברים שנה. אז פה יש לנו... וישפוט את ישראל כך וכך שנה.
או
אבי מלך הוא היה עשו. כן, אבי מלך, אבל שוב, אנחנו... ודאי שאנחנו לא בטוחים לגבי המעמד שלו בכלל כשופט. עליהם לפחות כתוב שהם שפטו. כן, השאלה אם נחשיב אותו, זה עוד שאלה. בכל אופן יש לנו כמה פריטי מידע על השופטים הקטנים האלה, חמישה. אחד זה שהם שפטו את ישראל ולא בתשקות הארץ, כך וכך שנים. דבר שני מעניין סתם, שזה שאין להם 40 שנה, 80 שנה. יש להם מספרים מאוד מדויקים. יש להם 7, 10, 15, 22, 23, לא 15, 8. כלומר, המספרים מאוד מדויקים, ואולי זה בא גם כן להמעיט מה... כן, כמות ים.
זה אומר, זה לא משהו שרואים ב...
דבר נוסף שיש להם, חוץ מלתולה ולאילון, שבאורח פלא הם השניים היחידים שגם מופיע השבט שלהם, כן? מופיע להם השבט וגם לא מופיע להם שום דבר מלבד זה. האחרים, מופיע להם כמה בנים היו להם, ואיזה יופי של בנים, והם היו להם בני בנים, ורוכבים על הירים, והיה להם הרבה ערים גם. אז הם מתוארים עליהם כל פרטי מידה מוזרים. אבל מה שחשוב גם זה שהם מסיימים בזה שהם מתו ואיפה הם נקברו. חשוב מאוד לדעת איפה הם נקברו. למה לא היה חשוב לדעת איפה דבורה נקברה? או אהוד? או עתניאל?
לא יודע, אבל יש כאלה שכן חשוב לך. אתה יודע ששמשון נקבר בין צורה ובין אשתאול.
נכון, ואתה יודע גם שיפתח נקבר ב... הרי גילד. כן? אז, אוקיי, בכל אופן יש לנו שופטים קטנים. כן? תולה, יאיר. שני אלה גם חריגים, גם בתוך השופטים הכתובים. ובגלל ששניהם זה בעצם, כאילו, פתחנו ספר במדבר ולקחנו משם אנשים. כן? תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, נכון? אז תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר.
בהר אפרים, נכון.
תולה ופועה ויום ושמרון.
בני יששכר, כידוע, לתולה ופועה ישוב ושמרון.
תולה ופועה ויום ושמרון.
זה בויגש. בדברי הימים, וכנראה גם במדבר יש לנו משהו דומה. ישוב ושמרון. בכל אופן, השתכנעתם? עכשיו, יאיר הגלעדי, אני לא צריך להסביר לכם למה זה בעצם לקוח במדבר. אז משהו פה מאוד מוזר, אבל צריך לשים להם סתם, שזה בערך כל המידע שיש לנו עליהם.
אז מה אתה מנסה להגיד את זה לבנתי?
אין לי מושג. אני רק מצביע על עובדה מסוים. אבל עובדה מטרידה.
אני משבט ישראל.
רואי ככה, העובדה הזאת בלי ספק מטרידה.
הילדים שלי.
כן, אבל לעניין המבנה זה פחות משמעותי. כן, ואחרי זה יש לנו את יבצן.
זה כאילו שלקחו שדוי כזה, לא יודע.
אילון, נכון. ועבדון, כן, אחי.
שם
מדוי. אילון הזבולוני, כן? האם באמת קראו לו אילון, או שבגלל שהוא נקבר באילון, בארץ זבולון, אז קראו לו אילון הזבולוני? אולי? יבצן קשה יותר לומר את זה.
יבצן, אפשר להגיד...
קראו לו יבצן, כי הוא היה בועז.
או שבגלל שקראו לו אילון, אז הוא נקבר באילון, כאילו...
טוב, גם יכול להיות. צריך לבדוק האם יש לנו איילון בארץ זבולון. בכל אופן, אז...
מה, לפניו כאילו?
יש שמש בגימון דורגל,
זה מקיילון. כן, אבל זה לא בארץ זבולון. אז זה לא עוזר.
אוקיי, אז זה בעצם היה רשימה של השופטים שיש לנו.
חסר.
לא חסר. יש לנו שמגר שלא כתבנו, אבל בסדר, אנחנו לא אוהבים אותו. אז מה המבנה, לדעתכם? כן, כמובן, יש פה את פסים אחד ושמי ללוגה, ולפני זה יש לנו גם כאן שתי פתיחות. הפתיחה הראשונה זה מה הם לא הורישו, כן? איור השעה נקרא לזה. ושתיים זה העבודה זרה. נכון? ועשו בנסוע לרמד השם. אי ההורשה נגמר בנבואה של מלאך השם ברוכים. אתם לא הורשתם, אז בגלל זה השם גם לא יוריש. ועבודה זרה מובילה לכל מה שכתוב במעגל החוזר.
באיזשהו שלב שם, אבל יש כן הורשה של יהודה.
של?
של יהודה.
לא, יש. יהודה מוריש. ואכן, יהודה לא מופיע פה בכלל כמעט אף פעם. כן, הפעם היחידה זה אצל שמשון, זה כזה, מה אתה מפריע לנו? אנחנו יושבים לנו בשקט, בשלווה. מושלים בנו פלישתים. ואתה מפריע. יהודה לא מופיע כמעט פעם, בשירת דבורה הוא לא מופיע, ובכל מקום שהיית מצפה הוא לא מופיע.
כי הוא עזוק בלשלוט שם, כי הוא כבש, כי הוא הורש.
הוא מסתדר, כן, הוא מסודר.
אפילו אצל שאול
הוא מופיע בנפרד. כן. אז מה המבנה? אז מה אתם שמעתם? אתה אמרת ציגלר, שמענו
מחבים? כן, לא. יש לנו פה שתי הקדמות ושני סיומים, אז אתה בעצם מכוון למבנה צנטרי, חייסתי כלשהו.
למה?
למה?
יש קשר בין ההקדמות לסיומים?
לא. כן.
כן?
כן. פסל מיכה ועבודה זרה זה קשר קצת ברור.
כן, קשר קובלנטי כותבית.
או אפשר הפוך.
מה?
אפשר לקשר את פסל מיכה גם ליהו רשע. כי בעצם פסל מיכה יש את הסיפור שהם הולכים לפרוש.
תו, שבני דן לא רצו להם נחלה לשבת.
שהם העיקר אבל בסיפור.
נכון, באמת שאלה.
פילגש בגבעה
לא רואה. מה באמת העיקר שם? עבודה זרה זה העיקר שם?
פילגש בגבעה לא רואה לקשר לעבודה זרה, שום דרך.
לא רואה לקשר לעבודה זרה?
לא, לא רואה הרבה, כאילו...
אוקיי, אתה רואה לקשר לעיור רשע, אתה רואה לקשר?
מה?
לעיור רשע, אתה רואה לקשר?
גם,
זה לא עובד, נכון? חוץ מדבר אחד קטן, כן? שיש משהו שמופיע פעמיים בספר ולא מופיע בעוד פעם, שום מקום.
יהודה היה לנו בתחילה.
כן, שיהודה היה לנו בתחילה, ירוס. זה שבני ישראל בוכים בבית אל עם ארון השם ומעלים עולות.
למה? פילגש בגבעה כן יכול להתקשר לי הראש שהוא אמר שלא נלון פה, נמשיך ללון.
כן, כן, זה הוא אמר, יבוס. כן. כלומר, שיבוס מופיע בתור מקום שלא הורישו, מסתכלו, לא הורשתם, אבל אתם מתנהגים יותר גרוע. כן, אז אפשר לייחס את זה לזה, אבל השאלה. באמת יש מי שטען שיש פה איזה מבנה קונצנטרי כזה, ואז ראה ששני אלה מקבילים שני אלה בצורה הפוכה. ואז עתניאל ושמשון ברור מקבילים.
מה?
נכון? זה לא עובד, נכון? הוא טען שכן, הוא טען שעתניאל ויש שמשון מקבילים. בגלל שמה ספר לנו על עתניאל? נכון שעתניאל פה לא כתוב כלום, אבל עתניאל מוכר לנו מהספר. בהתחלה הוא מופיע עם אחסה, יש לו אישה טובה,
הוא עושה את זה עם האישה.
כן, הוא עושה את זה עם האישה וגם שמשון עם אנשים, פה זה הולך טוב, פה זה הולך לא טוב. כן?
כמובן שאהוד ויפתח, זה ברור שזה מקביל.
נכון?
מה?
נכון?
פעמיים.
אהוד
ופשטה. אהוד ויפתח הוא דווקא יותר. עתניאל ושמשון הרס הכל, אבל בכל השאר, בכיף. למה אהוד ויפתח מקבילים?
שניהם היו שונים כאלו?
נח, בסיפור אהוד מה בעצם קרה? אהוד הלך להרוג את עגלון, נכון, זה סיפור מאוד מעניין. שניהם זה קשור למעבר הידן, זה המון וזה מואב. חייב, כמה זמן מואב שולטים בימי אהוד? 18 שנה. כמה זמן יפתח? כמה זמן בני המון בימי יפתח?
18 שנה.
איך ידעתי?
ניחוש
פרוע, אתה אומר, כן? ו...
בדבורה וברק זה...
בימי אהוד, כן, אחרי שהוא הורג את עגלון, אז הם הולכים, יורדים איש אפרים, מהר אפרים, ונוחדים את מעברות הירדן למואב. ולכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבור.
אבל זה יפתח מול עשרים.
זה יפתח, כן. לכדו את מעברות הירדן לאפרים. ולא נתנו איש לעבור. זה שני המקומות היחידים בספר שמופיע שלכדו מעברות הירדן. ואין כאלה עוד מקומות. אז זה מעניין. וזה המון למואב, כשביפתח, הסיפור אמנם על המון, אבל כל הדיון שלו במלך בני המון מדבר על מואב. כן, בלק בן ציפור מלך מואב, מדברים על ארץ מואב, ומזכירים את כמו שלוהי מואב, והכל שם קשור איכשהו למואב, לא ברור מה למה. כן. אז זה גם איכשהו יכול להיות קשור. דבורה וברק ודאי מקביל על מלך.
מה?
אתה תפסיק עם זה כבר.
אתה תפסיק עם זה?
דבורה וברק לא מקביל על מלך, פה זה כבר ממש ברור. כן, פה יש אישה שמכה בראש את האויב. לא רואית אותו. פה יש אישה שמכה בראש את האויב.
ומכה בראש את האויב.
ברור שזה ברור. פשיטה.
אוקיי. אוקיי, כן.
וגדעון כמובן, מקביל לגדעון.
כן, אם היינו פותחים את סיפור גדעון, אז היינו רואים שגם סיפור גדעון בעצם בנוי ממבנה קונצנזוס.
לא, כי הוא א', כן, אבל הוא גם מדבר על מבנה קונצנזוס, זה לא חייב להיות שיש, זה כאילו, יש, יכול להיות שיש מרכז.
לא, אבל מה לעשות שגדעון באמת יש לו מבנה כזה? זה לא אשמתו.
כן, אבל...
אתה מבין, זה לא...
משהו כן, אבל אם כבר את היהודה ויעלה לנו בתחילה של אי ההורשה ושל פילגש בגבעה, אז יעל ציגלר טוענת שזה המטרה בהתחלה, הם שאלו מי יעלה לנו בתחילה, וההורים תומדים להם, יאללה בואו תרימו מלך, ואז הם לא מרימים מלך, ואז התדרדרות, ואז פילגש בגבעה וכזה, למה לא הרמתם מלך?
נכון. הבעיה היחידה בטיעון שלה, שזה, אני זוכר, דיברתי איתה על זה הרבה. כדי שאין שום זכר.
שהם לא עזרו אחר כך.
לא, אין שום זכר לתרים ומלך בהתחלה. אין שום זכר למלך עד פה. כאן, אולי, בגדעון לא הביא מלך, אפשר לדבר על מלך. אבל זהו. כל הדיון עם זה, עם משל יותם, עכשיו מראים לך עד כמה מלך זה לא טוב. אז זה קצת בעייתי. פה ודאי, להגיד שכאילו, תרימו לכם מלך, זה האמירה של יהודה יעלה, אני חושב שאתם שמים לב לקושי שבדבר. כן, זה קצת קשה. אני בראש, כאילו, זה הבעיה של אנשים שנודים שמואל לפני שנודים שופטים. שפתאום הכל קשור למלך. כבר מהתחלה אין שום זכר למלך, וזה בעיה. לא, זה באמת בעיה, כי אנשים מחפשים את המלוכה עוד לפני המלוכה. השאלה מתי זה מופיע כבר, ניצנים של מלוכה. אז ברור שפה מוזכר מלך, כן? וגם פה לא מוזכר מלך בסיפורים. רק לפני ואחרי, בפסוקי חתימה ופתיחה, שכתוב, בימים האמן מלך בישראל.
מה זה אומר? זה לך.
שגם זה השאלה, מה זה אומר? איש הישר בעיניו יעשה, מה זה אומר? כן, הרי הביטוי, איש הישר בעיניו יעשה, נניח בספר דברים, מופיע לגבי במות. והנה שני המקומות היחידים שבכלל מוזכר לנו היחס בין הבמות לבין שילה. זה בסיפור הזה. פסל מיכה, מוזכר שהיה לנו את פסל דן, את פסל מיכה בדן, כל זמן שהיה את בית האלוהים בשילה. ופסל פילש בגבעה גם כן מוזכר שיש איזה חג להשם בשילה בימים ימימה, אבל הם מקריבים בבית אל בכלל. כלומר, זה מופיע בסיפורים האלה, יכול להיות שזה קשור. אז יכול להיות שיש פה איזו יחידה שעוסקת במשהו אחר לגמרי. מה גם שהסיפור הבא, כן, גם כן מדבר על שילה, וגם כן פותח באותה פתיחה בדיוק.
הסיפור, שמואל.
כן? הרי איך פותח סיפור פסל מיכה? ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאי. פילש בגבעה, כן, שחרר אותך. פילש בגבעה גם כן. ויהי איש לוי, גבר כתר אפרים. שמואל, ויהי איש
מרפיים,
ושמו, כך וכך, נכון? זה יכול להיות גם שמשון.
והוא גם כנראה לוי.
ויהי איש אחד ממשפחת אדני, ושמו מנוח. ארבעת הסיפורים האלה נפתחים באותו פתיחה. שאלה אם זה קשור. אגב ששמשון ושמואל מאוד מאוד קשורים. שניים שישו מיד פלישתים, שמורה לא יעלה לו משם, שיש להם אימא הכרה.
שניים מתחילים בשין מם.
צודק, זה מוכיח הכל.
לא, זה ממגדל בבל.
ברור. לא, שירבבו אותך שם.
מה? הם גם חמש אותיות.
כן. עד פה הבעיה.
מה?
יש אפילו עוד שינוי.
בכל אופן, אז תסגרו עוד את זה, אנחנו נדעים בזה. מה גם שהתעלמנו משני אלה? יש מצב שגם אנחנו נמשיך להתעלם, אבל צריך לבדוק מה הם עושים פה. אבל מבנה קונצנטרי, אפשר לדבר על איזשהו מעבר, ודאי, של ירידה. ואז תמיד אנחנו נראה את הצד הזה יותר טוב מהצד השני, ואז מישהו יראה שכל פעם יש פה מישהו שטוב מול מישהו שרע. אבל באותו מידה, וזאת הבעיה עם המבנה הזה, אני יכול להשוות בין אהוד ליפתח, בין אהוד לדברו ברק, בין אהוד לאבימלך, כל אחד פה אני יכול להשוות למי שאתם רוצים, והשוואות יהיו לא פחות טובות. כן? בין נתניאל, טוב, נתניאל פחות, אבל בין, אין מה להשוות. אהוד ודברה אני יכול להשוות בכיף.
מה? אתה
דילגת על השמגל. לא, כן, ודאי.
לא, אנחנו דיברנו.
אנחנו מחקנו אותו בכוונה תחילה.
התלבטנו אם הוא חלק מהיחדה או לא.
אני חושב שזה בסוגרם, כמו שהכנסנו את
עולם... את עולה ביעיר ויצן ואילון ואבדון והשירה.
זה יותר שאלה, כי פה באמת יש לך פתיחה וסיום ליחידה.
אז כמו ששמנו את
השירה. יש לך ויהיה מאוד.
אז אתה יודע מה, אז כמו ששמנו את השירה בסוגרם.
מה?
טוב, טוב, בסדר. זה גם ברור גם למה, נכון? השופטים הגדולים הרי כמה זמן הם שלטו? עתניאל שלט 40 שנה, ודבורה זה גם אחרת תשקוט 40 שנה, וגדעון 40 שנה. למה את אלוהות פתאום 80 שנה?
כי
היה שם גר, נכון? זה ברור. אז דרך אגב, זה טענה מקובלת במחקר.
כן. כן?
אתם צוחקים, צוחקים?
מה, 40, 40, 40? ואז כאילו, 40, ואז הוא לקחת 40 שלו?
לשיטתם, טוב, ובזה אנחנו נסיים ככה, בדבר טוב. כל המבנה של ספר שופטים, אני גם הולך להרצות שם בבר אילן על איזה משהו כזה, כי זה מאוד מעניין, בלי קשר. כי מסקנות מגחכות, אבל הטענות שבבסיסן נפלאות. כלומר, העובדות שעל פי זה מבוסס, זה העובדות שכדאי לשים לב אליהן. באמת כל השופטים הקטנים, יש להם מספרים מאוד מדויקים, נכון? למה? הם טוענים, וזו טענה שמתחילה כבר משנת 42, זה התחיל ממרטין נוט, שהוא חוקר גרמני, בשנת 43 הוא כתב את המחקר הגדול שלו, שעד היום די מקובל, שהוא טען שספרים יהושע עד מלכים הם בעצם יצירה אחת שנכתבה, שנערכה, על פי חומרים קדומים שאספו ברחבי ממלכת יהודה, קבוצה של אנשים שהיו בגישה של ספר דברים. כן, של אחדות הפולחן, שצריך פולחן רק בירושלים, וכולי וכולי, כל הטענות של המחקר. והם ערכו את היצירה הזאת כיצירה אחת, ורק אחרי זה התחלקו לספרים. כן, כלומר, רק אחרי שחלקו לספרים, אז למשל הוסיפו את הפתיחה ואת הסיום. כן, לפני זה לא היה. הפתיחה השנייה כן הייתה. כן, כי זה חלק מזה. לא משנה. עכשיו, איך יצרו את זה? היה להם שתי רשימות. היה להם רשימה של שופטים גדולים ושופטים קטנים. השופטים הגדולים בכלל היו רשימה שלא היו רשימה מאוחדת. היה להם כל מיני סיפורים על כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. כן? לא כתוב עליהם שום שופטים ושום כלום. וגם לא כתוב שום דבר על שנת השלטון שלהם. כן? אז אצלם פשוט תוסיף 40, 40, 40 כמה שהיה צריך. פה 40, פה 40, פה 40, פה 40, ופה 80, כי היה שניים. והשופטים הקטנים, היה לנו רשימה ממש מסודרת, שופטים קטנים, כמה שטויות שכתבו עליהם, אתה יודע, כמה בנים היו להם, ועוד כל מיני משחקי מילים, וכתבו עם המספרים המדויקים. הרשימה כזאת. עכשיו, למה לשלב אותם ביחד? מה הקשר בין השניים? יפתח מופיע בשניהם. זה כבר רמז לסיפור לפרק על השיעור הבא.
יפתח מופיע בשניהם?
בגלל שבאמת, יפתח יש לו סיפור, כמו כל שאר הסיפור, כל שאר הזה. אבל מצד שני יש לו בדיוק
את אותם שתי הרשימות.
כן? מצד שני יש לו בדיוק את אותם פרטים, כמו להם. מדובר על הבת שלו, וכתוב וישפוט את ישראל כך וכך שנה, ולא ותשקוט הארץ כך וכך שנה. ויש לו 6 שנים בדיוק, ולא 40.
שמשון גם מופיע בשניהם?
שמשון, כן. שמשון זה בעיה אחרת. אני טוען שכן, כי לא במובן של מופיע בשניהם, אלא שהוא גם קשור לרשימה הזאת. שאחרי גדעון מחליפים פה איזו פאזה. כן? שמשון גם כן, כתוב איפה הוא נקבר, כמו גם מפתח, כן, כתוב איפה הוא נקבר. וכתוב איזה 20 שנה, וזה לא 40, וכתוב שהוא זה, וטוב, על הבנים ובנות שלו לא כתוב שם, אבל הרבה נשים יש. בקיצור, זה קשור עוד איכשהו. כלומר, בעצם עד גדעון יש לנו ותשקוט הארץ 40 שנה, ומי גדעון יש לנו וישפוט את ישראל כך וכך שם. אז זה לגבי זה. בכל אופן, זה רק שתדעו ככה, לקראת שבוע הבא, שנזכה. בכל אופן, אז זה...
אז זה פשוט לקח את ה-40 של שמגר.
מה?
כי לא היה הרבה מידע על שמגר כאילו? אז שמו אותם ביחד כזה?
לא, פשוט היה לנו מידע שהיה 2, אז היה 80, ברור, אבל זה שאלה.
הרי הוא המציא הכל, אה?
מי?
העורך המוזר
הזה. ברור, פעמיים.
אז בשיטה כזאת, אז קל מאוד לומר, שפשוט 40 איפה שצריך.
שרוצה לך עבוד את זה?
זה אפילו סביר.
תל אביב, אני חושב.
אז טוב, לפני שאנחנו נחשוב, יחשבו שאני עוד אמרתי שזה באמת סביר, אז זה לא סביר, כן?
זהו, עכשיו. עכשיו, תודה רבה.